כל חי אונליין 93fm.co.il. הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לכם. בדרך כלל כשפותחים תוכנית אז נהוג לספר על מה נדבר. הפעם אני רוצה לפתוח דווקא בדברים שעליהם לא נדבר. לא נדבר על הקלטת של הרב עובדיה יוסף זצ"ל שהתפרסמה אמש, וגם לא על המחלוקת בין אנשי דרי לאנשי אלי ישי. אמנם אפשר לראות את הדברים שאמר הרב ולהתפעל מהעובדה שמה שעניין אותו באמת זה שיש מנהיג שמנהיג את חברי הכנסת של ש"ס, כי בזמן הזה הוא הספיק לכתוב כשישה, שבעה ספרים תורניים. אבל כל העיסוק בזה לא תורם ליהדות בכלל, ובטח לא ליהדות החרדית הספרדית, אז בדברים האלה אנחנו לא נעסוק הבוקר הזה. אנחנו כן נבדוק האם יבוא של כוכבים מבחוץ למפלגות השונות אכן תורם למפלגות, מביא עוד קולות, או שאולי סתם מדובר באיזשהם ספינים שלא עושים יותר מדי. וגם על החקירה החדשה המסתעפת שמפנה אצבע מאשימה בעיקר כלפי ישראל ביתנו, מה זה עושה להם? טוב או רע, כמו שזה נראה כעת? גם עניינים ביטחוניים, וקצת על המטוס המלזי שנעלם, והמועצת שלנו שתתכנס הבוקר, ועוד דברים ככל שנספיק. יעל איבר, עורכת ומפיקה את המשדר, מוטי קופפר הוא הטכנאי. אנחנו פותחים עם פרופסור תמיר שפר, איש החוג למדעי המדינה ותקשורת באוניברסיטה העברית. בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
אז בעצם הכוכב האחרון שעליו אנחנו שומעים שמצטרף לפוליטיקה, זה לבית היהודי. אנחנו מדברים על איש התקשורת ינון מגל. זה יעשה טוב לבית היהודי?
אני חושב שבעיקר זה לא ישנה הרבה, למרות שצריך לראות איך הכותרות האחרונות ש... מופיעות עליו ביממה האחרונה מה הן יעשו, אבל בהכללה כאשר מצטרף אדם, אפילו אם הוא מוכר למפלגה, אבל הוא לא המנהיג של המפלגה, אלא מצטרף לאחד המקומות איפשהו במרכז הרשימה, זה לא, אנחנו לא רואים שזה משפיע.
לא משפיע, למרות שראינו את יאיר לפיד שהגיע מהתקשורת מלב הפריים טיים ללב הפריים טיים הפוליטי, והצליח לפחות בסיבוב הקודם להביא כמות מכובדת של מנדטים. זאת אומרת, יש משהו כנראה באנשי תקשורת שהציבור מכיר אותם מהצד התקשורתי שלהם שמדבר אליו.
יאיר לפיד זה סיפור אחר. כאשר מדובר במנהיג מפלגה, אז האנשים מצביעים, אפשר לדבר על שני סוגים של מפלגות. יש מפלגות, המפלגות המסורתיות יותר שאנשים כבר מזוהים איתן, הליכוד, העבודה, ומצביעים בשל, הרבה פעמים בשל הזדהות עם המפלגה, עם המפלגה כגוף שאיתו הם הולכים הרבה זמן. ויש את המפלגות הפרסונליות יותר, שאנשים מצביעים עבור המנהיג. אותן מפלגות חדשות, כמו מפלגתו של יאיר לפיד, עכשיו המפלגה של כחלון, גם במידה רבה מפלגה של ליברמן, שאלה מפלגות פרסונליות, ולכן מי שעומד בראש הרשימה הוא הבן אדם שעבורו מצביעים. לכן לפיד היה משמעותי מאוד, כי הוא ראש מפלגה, הוא הקים את המפלגה. כחלון עכשיו מאוד משמעותי. אבל מי שמופיע במקום השלישי ברשימה של כחלון, או מי שמופיע במקום הרביעי ברשימה של יאיר לפיד, אין להם משמעות רבה, השפעה רבה על הבחירה במפלגה, כמו גם לינון מגל, סביר להניח שלא תהיה השפעה.
אז למה יש את הצורך למנהיגי המפלגות לסחוב איתם את הכוכבים האלה? כי יכול להיות שהוא יתרשם באמת מישיותו ויכולותיו של האדם, או שהוא כן לוקח בחשבון שעצם העובדה שהאדם הזה מפורסם, ואולי נחשב כאיש רציני בציבור, תתרום למפלגה?
אני חושב ששני הדברים, הם גם אולי מחפשים להביא את האנשים שלהם, כל אחד רוצה שהאנשים שברשימה הם אנשים שהוא מרגיש איתם יותר נוח, שהוא יותר מאמין בהם. אני חושב שגם אבל יש ציפייה שהיא ציפייה קצת מוגזמת, שבאמת אותם אנשים יביאו קולות למפלגה. זה נכון שבתקופה של מערכת בחירות כל המפלגות נאבקות על תשומת הלב התקשורתית, והנה עכשיו אנחנו מדברים על על מפלגת הבית היהודי ועל ועל עוד מועמד שמגיע אליה, ומכיוון שהמאזינים שלכם הם הקהל שמפלגת הבית היהודי מאוד מעוניין בהם, אז הם השיגו פה משהו כי הם היו על סדר היום. אבל אני לא חושב שזה לטווח הארוך, לטווח של ה-17 במרץ.
זה מה שיעשה את ההבדל. יש תופעה שחוזרת על עצמה מדי בחירות. מפלגה תורנית שהיא מפלגה עונתית שכזו, שיש הרבה התלהבות כשהיא קמה, הרבה מאוד מצביעים לה, מיד אחרי זה היא מתפוגגת. גם אם לא נעלמת לגמרי, חוזרת לממדים קטנים יותר, עושה רושם שהפעם מדובר במפלגה של כחלון.
כן, תראה, אנשים רוצים, אנשים לא אוהבים, אנחנו יודעים, בארץ אנשים לא אוהבים פוליטיקאים. התדמית של המפלגות והפוליטיקאים והפוליטיקה בכלל היא ירודה, שזה דבר בעייתי מאוד מבחינה של מערכת דמוקרטית. ולכן בכל מערכת בחירות בשנים האחרונות הם מחפשים את עבור מי שאינו פוליטיקאי שאפשר להצביע. אז כל שנה מגיעה, כל מערכת בחירות מגיעה מפלגה חדשה שהיא מפלגה שלא פוליטיקאים, והיא מצליחה לסחוף בחירות, עד שמצליחה לסחוף הרבה מצביעים, עד שבסופו של דבר מגלים מהר מאוד שברגע שאתה בפוליטיקה אתה תחיל להיות פוליטיקאי.
זה התנהלות שמאפיינת את המצביע הישראלי, או שזה משהו שהוא כלל אנושי?
זה גם וגם, אנחנו רואים את זה בהרבה מדינות, מדינות שהן רב מפלגתיות, שתצאות מפלגות חדשות מדי פעם. זה מאפיין את ישראל, כי פה יש מגמה, זאת אומרת, זה מאפיין במידה מיוחדת ישראל, כי יש פה מגמה של החלשות של מפלגות, ויש פה מגמה חזקה מאוד של אכזבה מהפוליטיקה. ושתי המגמות האלה גורמת לאנשים כל הזמן לחפש אחר משהו אחר, משהו מישהו שהם יוכלו יותר להאמין בו. והאכזבה הזאת היא בעייתית, לכן כל הריצה הזאת של הבוחרים כל פעם למפלגה חדשה, כמו שקוראים פה מפלגת אווירה, או אני קורא להם מפלגות פרסונליות חדשות, היא מדהיגה מאוד.
אוקיי, וזה לא עושה רושם הולך להשתנות בקרוב, בטח לא לפני הבחירות הקרובות. טוב, אז נקווה שלפחות יבחרו את המפלגות העונתיות הנכונות, שיעשו טוב, בעונה שלהם שיעשו טוב. פרופסור תמיר שפר, איש החוג למדעי המדינה ותקשורת באוניברסיטה העברית, תודה רבה לך על הדברים.
תודה.
כעת לחקירה מסתעפת, מה זה עושה לישראל ביתנו, דוקטור ועורך הדין חיים שיין איתנו, בוקר טוב.
בוקר טוב, אריאל.
אתה גם נוטה לחשוב שיש יד מכוונת בתזמון של פרסום החקירה?
לא, אין שום יד מכוונת. אני חושב שהצטברה מסה של פרשיות ומסה של אירועים שהכריחה את המשטרה בסופו של דבר לצאת בחקירה גלויה. אני חושב שאת היועץ המשפטי ויינשטיין הוא האדם האחרון במדינת ישראל שאפשר להאשים אותו ברדיפה של ישראל ביתנו. ואם הוא בכל זאת החליט לתת אור ירוק לפרסום החקירה, אז זה בוודאי לא מסיבות פוליטיות.
השאלה היא, האם זה נכון לפרסם את הדבר הזה רגע לפני בחירות? לא היה מוטבי, לא היה מחכה עם זה עוד קצת? הרי גם הוא, כשהדברים הם מונחים לפניו, מבין את המשמעויות הפוליטיות שיהיו לדבר שכזה. והיה והסתבר בסופו של יום, וקרו מקרים, אני לא יודע אם במקרה הזה, שיצאו האשמים כעת, או החשודים, בלא כלום. אז הוא בעצם שרף להם את הקריירה. זה לא משהו שמוטב לתת עליו את הדעת?
אני חושב שאם המשטרה החליטה לצאת בפרסום עכשיו, זה מסיבות חקירתיות. אני מניח, כמו לדוגמה, השמדת ראיות, כמו לדוגמה, העובדה שהחקירה הסמויה כבר גלויה לאין כל, והתחילו בתאומי עדויות. לכן למשטרה לא הייתה ברירה לצאת עם זה עכשיו. אני חושב שאולי עדיף שעכשיו הציבור ידע מה מתרחש, מאשר אחרי בחירות פתאום בחרו
באנשים. אבל אתה יודע איפה הבעיה? הבעיה היא שתהליך של אימות חשדות שכזה לא לוקח 3 חודשים. זאת אומרת, בכל מקרה נחרץ גורלם. השאלה אם בעצם נכון לחרוץ גורל של אנשים בטרם מגיעים למשפט.
אני לא בטוח שנחרץ גורלם. במפלגה של אביגדור ליברמן, הוא מחליט באופן בלעדי את מי למנות ברשימה ואת מי לא.
יש גם אומרים אגב שזה עושה להם טוב.
מה?
יש גם אומרים שזה עושה להם טוב, הם בלי חקירה לא יכולים הרי להתמודד.
נכון, אז יש לו, אז אם הוא רוצה, הוא יכול לקחת את החשודה פאינה קירשנבאום ולשים אותה שנייה ברשימה. זה לא מונע ממנה לנסות ולהיבחר. אני חושב שאנחנו מסתכלים יותר מדי בטכנולוגיה ופחות במהות. מדובר פה, והכל לכאורה בפרשיות מהקשות ביותר בתולדות מדינת ישראל, מדובר פה בתעשייה של שחיתות.
אתה יכול טיפה באמת להאיר את עינינו ככה בעיקר החשדות? במה מדובר? במה בעיקר מאשימים אותם?
מה שאני מבין, הכל כמובן לכאורה ואין לי שום מידע פנימי, הכל מתוך התקשורת.
כן.
מה שאני מבין שהייתה פה תעשייה שלמה של העברת כספים למוסדות, לרשויות, לעמותות, לארגוני ספורט וכדומה, כשחלק מסוים מהכסף היה חוזר באמצעות מאחרים למי שדאג לביצוע ההקצאות האלה, ואני חושב שמדובר פה בתעשייה בקנה מידה מדהים, ואני נדם עוד יותר מהעובדה שאנשים כאלה חשבו שבסופו של דבר לא יתפסו אותם. הרי איך אפשר לעלות על הדעת שכל כך הרבה אנשים מעורבים בכל כך הרבה פרשיות ועוד חושבים שלא יתפסו?
מה שעוד יותר אולי, מה שעוד יותר באמת מוזר בסיפור הזה, מוזר או מחפיר בסיפור הזה, שמדובר בכמות גדולה ושונה של אנשים שחשודים לכאורה. זאת אומרת, לא מדובר באיזה שניים, שלושה אנשים שלאורך השנים עשו את זה, אלא באמת היה פה מישהו שהיה איש מחירות שיצר את הפלטפורמות האלה.
כנראה שלא איש מחירות אחד. היו כמה אנשי מחירות, והיו דרג ביצועי מפקד עליון, והדברים האלה התבצעו לאורך זמן, ואתה יודע שתאוות הבצע אין לה גבולות, והיא הולכת ומתרחבת, והגמרא אומרת שאדם שחוטא ושנה וחטא נעשית לו כהתר. אז אנשים חושבים שאם לא תפסו אותם פעם או פעמיים, אז אפשר כבר להמשיך הלאה בתעשייה.
יכול להיות, אני מעורר פה כן. איזושהי נקודה למחשבה, אולי אתה ישר תפרוך אותה, יכול להיות שמדובר בסוג של תרבות של אנשים שאומרים לעצמם שזה דרך העולם, ובעצם מצדיקים לעצמם את הפעולה בכך שאומרים ככה כולם עושים, או זה בסדר לנעוק כך, אני עזרתי לו, הוא עוזר לי כן. בחזרה? יכול, זאת אומרת, אני אחדד עוד משפט, אני אחדד את זה, יכול להיות שהם פשוט כן. לא מבינים את הפשע שהם עושים?
אמר לך, אובשטני אריאל, כמו שאמר מלך כוזר. הבעיה היא מאוד מאוד מורכבת, ואותי מאוד מטרידה. לא דווקא מצד אלה שהיו שותפים לפשעים לכאורה, אלא מצד הציבור. ראינו עד לא מזמן שבית המשפט העליון קבע שאנשים מסוימים לא ראויים לעמוד בראשות עיר, והלכו אזרחים, ולמרות האמירה של בית המשפט העליון, בחרו באותם אנשים. זה פשוט מזעזע. זאת אומרת, יש פה מצב שהציבור חושב שכדי להשיג דברים במדינת ישראל, אתה לא יכול לעשות את זה ביושר, אתה חייב לעשות את זה בסוגים של תחמנות. וזאת היא הטרגדיה הגדולה, כי הציבור כבר לא מבין שהוא הנפגע העיקרי מהדבר הזה, והוא מוכן לתת יד ולהעלים עין, ולהתייחס בקלות ראש לעבירות שכאלה.
אבל אתה יודע מה, אם אתה לוקח את זה לשם, יכול להיות שבאמת הציבור נאלץ להבין שיש בירוקרטיה מדי מסובכת במדינה, שלא מאפשרת לעתים לעשות דברים בצורה חלקה.
נכון, אבל חבל מאוד שזה מה הציבור חושב, וחבל מאוד שיש עבריינים שעל גב המחשבה הזאת הם מרקדים, וגורמים נזק אדיר למדינת ישראל ולחברה הישראלית, עד כדי סכנה קיומית. תשמע, אתה שומע חדשות במדינת ישראל בתוך שבוע אחד, אתה שומע על רחובות, על רמת גן, על בת ים, על רמת השרון, על ישראל ביתנו, אז הציבור שואל את עצמו, איפה אנחנו חיים? האם כסדום היינו ולעמורה דמינו?
טוב, אתה לא פרשן פוליטי, ובכל זאת הערכה שלך להאם וכמה נזק זה יעשה לישראל ביתנו?
בוא נאמר ככה, הגרעין הקשה של ישראל ביתנו, שמורכב מעולים ותיקים מארצות חבר העמים, אני מניח שזה מדובר בארבעה מנדטים, מבחינתם מה שלא יהיה הם ימשיכו להצביע לאותה מפלגה. הדור הצעיר של ישראל ביתנו שכבר למעשה התחנך בארץ וגדל בארץ, אין לי ספק שהפגיעה בישראל ביתנו הוא קשה. הדור הצעיר הזה לא יתמוך במפלגה שלכאורה מתברר שראשיה עסוקים בתעשייה של עבריינות.
אוקיי, אלה הדברים, המציאות שלנו ברגע לפני 2015 במדינת ישראל. דוקטור ועורך הדין חיים שיין, אני מודה לך על הדברים האלה.
כל טוב, אריאל.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן. Oh, oh, oh.
דיברנו על מפלגות האווירה, כאלה שחוזרות על עצמן בכל מערכת בחירות, רק עם שמות חדשים, ואנשים מוכרים יותר ופחות. הפעם מסמנים את מפלגת כולנו של כחלון, כמפלגה שתסחוף אליה. מצביעים שמחפשים בית חדש. אלי אלאלוף הוא יושב ראש הוועד למלחמה בעוני, והוא המצטרף החדש למפלגתו של כחלון. בוקר טוב לך.
בוקר טוב. אני לא שומע טוב אותך.
אני אנסה להגביר את קולי. אמור לי בבקשה, על איזה מקום אנחנו מדברים ברשימה של כחלון?
זה לא... אני לא מדבר על מקום. אני בטוח שזה יהיה ריאלי, וזה לא חשוב.
כמה זמן אתה כבר יודע שאתה מצטרף למפלגה של כחלון?
עשרה ימים.
בסך הכל לפני 10 ימים קיבלת טלפון?
לא, לא. את כחלון אני מכיר מספר שנים. דיברנו, דבדנו, הוכחנו. עד שבסוף החלטתי לקבל החלטה, והחלטה היא
ש... כפי שאמרתי, שבועיים. למה דווקא אתה?
למה דווקא אני?
כן.
אולי בגלל ההיסטוריה האישית שלי, בגלל מעורבות האישי שלי בתחומים כל כך מדברים לליבו של כחלון ולרצון שלו לפעול. אז הוא רצה שנחזק את הפעילות בתחומים האלה.
כשאתה אומר בגלל ההיסטוריה שלך, בין השאר גם אני יודע שקיבלת את פרס ישראל למפעל חיים על הפעילות שלך.
נכון.
כמה שנים אתה כבר עוסק במלחמה בעוני?
אני מתעסק במלחמה בעוני ממש... והקיפים בעצם. אבל אני פעיל בתחום החברתי מאז שאני מכיר את עצמי מגיל 17-18 עוד במרוקו, שפעלתי בקרב ילדים בסיכון, עם יד בית יתומים בקזבלנקה, תנועות הנוער, גם החלוציות וגם הלא חלוציות. כל חיי אני פועל רק.
איזה ציון אתה נותן למדינת ישראל בטיפול באוכלוסיות חלשות?
היה ציון גבוה יותר, לצערי, בזמן האחרון. ציון נמוך יותר, ולכן עם אנשים שרוצים רק, במיוחד בנושא הזה, להתמודד, כי המדינה לא יכולה להחשות לעצמה התערבות.
אתה יודע, אנחנו מבינים שכבר הרבה שנים אתה פעיל, מה שקוראים פעיל חברתי, באמת עוסק בתחום של אוכלוסיות חלשות ועוני, אתה באמת חושב שנכון יהיה לעזוב את כל זה כדי לנסות לעשות את אותה עבודה מהכנסת? שמה אתה חושב תוכל להשפיע יותר? או שאולי פשוט משה כחלון צריך אנשים מסוגך כדי שהוא יוכל להציג אותם לרעבה לציבור כדי שיבחרו בו?
האמת שאני הצטרפתי למהלך פוליטי לא כדי שאני אהיה מין דחליל לאחרים. או שאני בא לעבוד, או שאני הייתי נשאר בבית.
אבל אתה לוקח בחשבון את העובדה שרבים וטובים, אנשים טובים גם שדיברו כמוך, חשבו כמוך, הגיעו אל הכנסת והתבדו, גילו שלא כל כך קל לשנות מבפנים?
לא, אני... החיקוי שלי, אני מחכה רק אנשים שמצליחים. אלה שנכשלים,
כן.
אני לא מסתכל עליהם.
ואתה הולך לשם כדי לשנות מבחינתך.
כדי לעשות, על מנת לשנות, לא בזבנג, בתהליך מסודר, בטווח ארוך,
בתקווה
בעזרת השם.
אם וכאשר באמת המפלגה תצליח לגרוף הרבה מנדטים ותחבור לקואליציה, כבר דיברת עם כחלון על תפקיד עתידי שאותו אתה הולך לבצע?
לא הסגנון שלי, זה לא הצורה שאני חושב שאני ללכת לשותפות עם אנשים שאתה מעריך אותם. אני מעריך את כחלון, אני משה, הוא אדם עם רקע מתאים, דומה לי, דומה במחויבות שלו לנושאים שאני מרגיש מחויב, אז לא צריך מסע ומתן, אנחנו לא בג'ונגל כלשהו.
במי תתמכו לראשות ממשלה? זה משהו שכן דיברתם עליו? האם תלכו עם בנימין נתניהו או מישהו מהשמאל שאולי יציג את המועמדות שלו?
אנחנו נתמוך בטוח ביהודי שיתחייב במסלול שאנחנו רוצים בו.
זאת אומרת, לא כל כך משנה לכם, הוא מגיע מהצד הימני או השמאלי של המפה הפוליטית?
זה לא שזה אכפת לנו. ודאי אכפת לנו מכל דבר. כל דבר ישקל לעניין. אנחנו באים בצורה מאוד פרגמטית, אבל מאוד מעשית.
זאת אומרת, אין החלטה האם אתם בוחרים בצד השמאלי או הימני?
לא, ודאי.
אוקיי. אילו עוד אנשים, אתה יודע, מצטרפים למפלגה, למפלגת כולנו? להשאיר
את זה לזכותו של משה, זכות וחובה שלו לפרסם את הדברים שהוא ימצא לנכון.
בכל זאת אין לנו ככה איזה שם חדש ומעניין שנוכל לדבר עליו?
אני לדעתי תדע בזמן, ואין דבר טוב.
אל תדאג, אנחנו לא נשרוף אותך אצל כחלון, לא נספר לו שאתה אמרת.
לא עניין, אני לא מפחד
לי כחלון. אני צוחק.
אני יודע להקשיב, אני יודע מה החשיבות של ההודעות
מסוגר, תשאיר. טוב, אז אנחנו נאלץ להמתין בסבלנות. אלי אלאלוף, אני מודה לך על השיחה הזו, ובהצלחה רבה. עורך דין חגי אדורם, בוקר טוב.
בוקר טוב.
נושא אחר לגמרי, צריך לומר. אנחנו מדברים על האסירה המפורסמת ביותר, אפשר לומר?
נראה ש במקום המכובד במרכאות בהחלט כן.
כן, תוכל
לתת לנו רבע
תקציר של הפרקים, תקציר של הפרקים הקודמים ברשותך?
התקציר, הייתי לא נהושה בכך שהיא ביצעה מעילה וגנבה סכום עתק של 250 מיליון שקל בפרשת הבנק למסחר, היא נשפטה ל-17 שנות מאסר בגין כך, וביום ראשון הוחלט ועדת השחרורים לקצר את עונשה, את אותו שליש מפורסם, והיא צפויה להשתחרר 5 שנים לפני תום עונשה. זאת צריך לומר למרות התנגדותם של קורבנות המעילה, חלקם ניצולי שואה שאיבדו את כספם. המדינה לומדת את ההחלטה ויש סבירות שהיא תערער על כך. אם הערעור או שלא יוגש או שידחה, אז היא תשוחרר באופן מיידי לחייה.
בואו רק ננסה לשחזר את מה שבכל זאת תראה. איך היא הצליחה להעלים 250 מיליון שקלים?
טוב, היא פיתתה בזמנו את אותם לקוחות שלה, הבטיחה להם ריביות יותר גבוהות, יותר מיטביות על הפקדונות. אותם חוסכי הבנק למסחר, צריך לומר זיכרונו לברכה, הבנק קרס. לפי הכרעת בית המשפט דובר בכספים ששימשו את אחיה למטרות הימורים, טענות ההגנה שלה שהיא הייתה בעצם כנועה ונתונה ללחצים של בני משפחתה. הפרקליטות דווקא סוברת אחרת, שיש להסיר את המסכה מפניה, שהיא לא כל כך כנועה ולא כל כך תמימה.
אבל בעצם היא אמרה לאותם אנשים ששמו את כספם בבנק, תנו לי את הכסף, אני אשקיע אותו במקום יותר טוב,
או ש... תנו לי את הכסף ואני אשיג לכם תשואות מיטביות יותר טובות.
בתוך הבנק היא אמרה אני אשיג לכם תשואות?
כן, 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 כן. אני לא מביע עמדה לכאן ולשם, אלא אני רק רוצה לציין באוזניך כעובדה, אצל מקבילה האמריקאי, אתה יודע, אצל האמריקאים הכל תמיד הרבה יותר בגדול, אבל הפרינציפ הוא אותו פרינציפ.
מיידוף המפורסם,
נידן,
כן.
נידון לעשרות רבות של שנות מאסר, זאת אומרת, עד יומו האחרון הוא יבלה בכלא, שם לא כל כך רווח העניין של שליש וחרטות וניקיונות. לא,
שם יש 50%, אבל אולי לא על דברים כאלה.
כן, שם אין מצב של שליש, ושם הוא יבלה...
אבל יש מצב שם של קיצור בחצי, לא?
סליחה?
אין מצב של קיצור בחצי?
שם, לא, שם הענישה היא מאוד מאוד מחמירה. גם אם אתה יכול באופן מטאפורי לגנוב מהמכולת מסטיק בזוקה, אין קצין מיוחד, אתה יכול למצוא את עצמך בפנים, בבית סוהר.
טוב, כן, שם השיטה עובדת קצת אחרת. אין ביטוח למקרים מהסוג הזה, לבנק?
אז יש, תשמע, אין, קודם כל התשובה היא אין. אבל אנחנו יודעים שהיו מקרים, כמו במקרה הזה שהממשלה התערבה, זאת אומרת, גם בבנק לפיתוח המסחר והתעשייה, כשהיו קריסות בבנקים קטנים, אז המדינה הגנה על החוסכים הקטנים, זאת אומרת על אלה שהיה להם את הפקם מהציבור, והיא כן נתנה איזושהי מטריית ביטחון, אבל זה לא מדבק. זאת אומרת, אין איזשהו רולינג או איזושהי החלטה שחס וחליל החס השלום ממחר יקרה מקרה דומה, אז באופן אוטומטי המדינה תפרוס את חסותה על הלקוחות. אין ביטוח מפני מעילות של בנקים. אבל כפרקטיקה, זאת אומרת, במקרים שהיו מעילה נקודתית כזאת או כזאת, אז הבנקים כיסו את הדבר הזה. אבל זה בהחלט לא משהו שהוא פוליסי, איזושהי מדיניות או איזושהי החלטה מחייבת.
אתה יודע, כשנסים לחשוב על מה היא תוכל לעשות אחרי שתשתחרר, אז אם אנחנו...
הבנקאות היא כבר לא תחזור.
כן, זה ודאי. אבל אם נלך לדמויות אסירים מפורסמים אחרים, כדוגמן האופנובנק...
כן, האופנובנק למשל פתח בקריירה שהוא פרזנטור, הוא פרזנטור של...
לא רק פרזנטור, הוא גם מרצה בעצם על כל מה שעבר עליו, והוא לא הראשון, היה פושע עוד לפניו שעשה מזה קריירה.
האופנובנק ביצע, אם אינני טועה, קמפיין פרסומי לאופנועים או לביטוחים, של אופנועים, אבל אתה יודע, זה עניין של החלטה, זו לא החלטה משפטית, זה, אני גם לא יודע אם זו אפילו החלטה מוסרית, אלא זה עניין החלטה של טעם טוב, של שיקול דעת, של הקמפיינרים, של החברות המסחריות, מי הם רוצים שיהיה הפנים שלהם.
אתה יודע, יש אבל את המושג של שילם את חובו לחברה. שאלה עד כמה באמת החברה מקבלת
נכון,
את החוב הזה
ששילם. נכון, שילם את חובו לחברה, שזה אומר שברגע שהוא ריצה את עונשו, לפי החוק הוא שילם את עונשו לחברה, ואז צריך להניח לו, אבל לא להפוך אותו לסלבריטי.
כן, טוב. מעניין יהיה לראות מה יהיה במקרה שלה. אני מניח שרק בעוד מספר שנים נוכל לדעת איך העניין הזה יסתיים. לעורך הדין חגי אדורם, תודה.
תודה.
קובי פינקלר, פרשננו לעני צבא וביטחון, בוקר טוב.
בוקר טוב, אריאל.
החלטה לקיים חקירות פליליות למפקדים שלחמו בצוק איתן. שוב זה קורה?
כן, זה שוב קורה, והקצינים רועמים וזועמים, ויוצאים בקריאות נגד מפקדיהם, ונגד מי שמחליט לפתוח בחקירה הזאת, שבמקרה הזה זה הפרקליטות הצבאית. וכל הסיפור הזה קורה בשל העובדה שאולי תתקיים איזושהי ועדת חקירה בינלאומית, ואז צה"ל יוכל לומר, אנחנו חקרנו זאת לפניכם. בואו נחזיר את עצמנו ואת המאזינים שלנו לתקופה שלפני 4.5 חודשים, בעיצומו של מבצע צוק איתן, כאשר בייחוד בימים האחרונים של המבצע, אותו יום שישי השחור, כפי שמכנים זאת בצהל, 8 בבוקר מוכרזת הפסקת אש, כולם בטוחים שזו הפעם הרצינית ביותר, אז היה מדובר על 4 ימים, בסך הכל היו פרקי זמן ארוכים של הפסקות אש, שחלקם הגדול קרס כזכו לכולנו, אבל באותו יום שישי נדמה היה שזה לקראת הסוף, ואז גם החיילים וגם הפעילות בשטח עצמו נראית הרבה יותר קלה והרבה יותר פשוטה, ואז מתפתחת לתקרית המפורסמת והמחיבה והכואבת שבעקבותיה נחטף וגם מוצא את מותו הדר גולדין זיכרונו לברכה. וכתוצאה מכך מתחילה להיות פעילות ענפה של צה"ל בגזרת רפיח, כאשר כמה וכמה עשרות פלסטינאים נהרגים מאש של חיילי צה"ל שפשוט רצו להציל את המפקד הנערץ שלהם, ורצו להגיע בסופו של דבר גם לאותם חוטפים ובעיקר למצוא את החטוף מבחינתם. ואז היה ירי שם לפי טענת האנשים שרוצים לחקור את האירוע הזה, לכן אני נזהר במילותיי, אש בלתי סבירה, אש בלתי ראויה, גם מן האוויר.
אז מי מוביל, מי יוזם את החקירות האלה?
אמרתי קודם, הפרקליטות הצבאית הראשית רוצה לקדם מהלך שמה אנחנו נמצא את עצמנו בוועדת חקירה
בינלאומית. אז זה השאלה, אז השאלה היא האם באמת מי שבסופו של דבר מקדם את זה, זה גורמים בינלאומיים שמבקשים תשובות ואז לפרקליט הצבאי אין ברירה אלא לפתוח בחקירה, או שבאמת יש פה גורמים ישראליים שמעוניינים בזה?
לא, אז הפעם הולך בצורה הפוכה. כדי למנוע את המציאות שאותה חווינו באופרת יצוקה, שעד היום יש קטינים שמנועים ולא יכולים לצאת לחוץ לארץ וחשש שיעצרו, אמרו בפרקליטות הצבאית הראשית ובמערכת הצבאית, בוא נקדים תרופה למכה, ואנחנו נחקור את עצמנו וניתן את המידע הזה לעולם כולו, ונראה לעולם כולו שאנחנו חקרנו ושאנחנו ביצענו. זה לא אומר שבסופו של דבר בעוד חצי שנה או חודש או שנה לא יחקרו כל אותם קצינים. אגב, מדובר בשלב הזה בקצינים בדרגות בין סגן לרב סרן. לא מעבר לזה, אבל זה יכול גם לטפס אז לפקד החטיבה, חטיבת גבעתי, אופר וינדר והמפקד של גדוד הסיור, ג'ני, אז גן אלוף ג'ני. כאשר כל המערכת כולה יודעת בדיוק שמדובר בשעת מלחמה, והיה רצון ונכונות, וגם הרמטכ"ל דיבר אז בצורה מאוד מפורשת שהיה כאן את כל המידע והיה כאן את כל העוז והגבורה והתאוסה לעשות את כל הפעולה הנכונה כדי לשחרר את החטוף מבחינתם. הם לא ידעו אז עד את מצבו של הדר גולדין, שבסופו של דבר נקבע מותו, למרות שגופתו עדיין נמצאת בידי ארגון החמאס. ואז מתחילים כל מיני פרשנים למיניהם וכל מיני יועצים משפטיהם למיניהם לתת את המידע הזה, והם מצליחים לשכנע את הפרקליטות הצבאית, למה הפרקליט הצבאי הראשי, אלוף דני אפרוני, נופל לתוך המלכודת הזאת ולתוך הפח הזה, אני לא יכול להסביר את זה. גם המפקדים שאיתם אני מדבר, בייחוד עם בני משפחותיהם, כי הם מנועים לדבר. אבל אתה שומע, אתה, כפי שפתחתי ואמרתי, את הזעם ואת הכעס וכולי. בסופו של דבר, שוב אנחנו מוצאים את עצמנו במצב בלתי נסבל ובלתי אפשרי.
אוקיי, ויש, אתה יודע, כמו בכל מערכה שכזו, אחרי שמסתיימת, יש אנשים שאצלם זה לא נגמר אף פעם. כנראה כמו במקרה של משפחת מניביצקי, יהושע מניביצקי, אביו של דניאל, איתנו, בוקר טוב.
בוקר טוב.
תספר לנו מה היה תפקידו בצוק איתן של דניאל.
דניאל לא היה בצוק איתן, הוא בן 35, הוא היה ביחידת מגלן והשתחרר בשנת 2000, אבל בצוק איתן הוא הלך ללוויה של בחור מהשכונה שלנו ברמת אביב שנהרג במגלן, אבל היות והוא היה במצב נפשי כבר שנים לא טוב, אז מאוד השפיע עליו.
ובעצם במשך 3 חודשים אתם כבר לא יודעים איכן הוא נמצא.
נכון. דניאל עזב 11 לאוקטובר בבוקר, עבר על ידי, ירד לישן, ומאז נעמו עקבותיו, ואנחנו פשוט נוהגים ביותר, כי אנחנו לא יודעים מה קורה תורה, אין שום סימן.
אתם חושבים שזה אולי קשור באמת לאותה לוויה שבה הוא השתתף של החבר שלו?
תראה, כמו שאמרתי בהתחלה, דניאל בשנות 2000 היה חייל מצטיין במגלן, וגם חייל מצטיין, גם בחור מצטיין, גמר את השירות הצבאי כמו כל אחד, נסע לטיול במזרח, עבד קצת, חזר בתשובה שנתיים וחזר בשאלה, ואז בעצם התחילו להתגלות אצלו סממנים של מחלה נפשית, ורק בשנים האחרונות הוא סיפר לנו אירועים שהוא חווה בצבא, ויכול להיות שזה קשור, כמו שכולם אומרים, פוסט-טראומה, לא, אבל זה לא משנה כל כך את העובדות, ולכן יכול להיות גם שאותו תלוויה גם עוררה בו כל מיני מחשבות, אבל...
פניתם לגורמי צבא שניסיתם לשתף אותם בהיעלמות שלו? ניסיתם לקבל סיוע מהם?
תראה, דניאל הוא אזרח, הוא כבר לא חייל, ולכן הכל עובר בתחום האזרחי, זאת אומרת, כל המשטרה מחפשת, ואנחנו מפעילים מאות, אולי אלפי מתנדבים מכל השכבות האוכלוסייה שפשוט מחפשות אחריו. זה משהו בלתי רגיל, וגם כולם אומרים לנו שעוד לא היה מבצע כזה, תמונה שלא מופיע.
אבל עדיין אין קצה חוט, אין לכם מושג עדיין איפה יכול להיות שהוא נמצא.
אין קצה חוט.
יש גם חשש ממשי לחייו חלילה, או שלא מדובר על זה?
תראה, ככל שהזמן עובר, למרות שהזיבה שלו הייתה מתוכננת ולא לכיוון שלילי, אנחנו חוששים, אין ספק, כי הוא גם מאוד סבל מבחינת המחלה, ולכן אנחנו מאוד חוששים, אבל אי הוודאות זה האויב הכי גדול שלנו.
מדובר, אני מבין...
אתה שומע הבוקר הזה את הפרסומים על כך שרוצים לקיים, או מקימים למעשה, ועדת חקירה, לחקור את כל החיילים שהשתתפו ושירו ושפגעו לטענתם בלי שום הבחנה, בלי שום צדק, לכאורה כמובן, באותם עשרות פלסטינאים, הרגשות חוזרות.
הלו? כן, כן, קובי.
זה שוקי. שאלתי את האדון הנכבד, כשהוא שומע הבוקר הזה את כל הרצון לפתוח מחדש ולחקור את כל החיילים שהשתתפו בלחימה ושפעלו בצורה הכי תבונתית שיש, בעוז, בקור רוח, כדי להציל את מפקדם, ופעלו בצורה הנכונה ביותר כפי שאופילו אומר הרמטכ"ל, אתה מרגיש משהו שונה הבוקר הזה? אתה מרגיש כעס, כאב, זעם?
אתה מדבר אליי?
כן, הוא שואל, כששומעים על החקירות האלה שרוצים לנהל נגד הלוחמים.
אני כמובן שאני מרגיש כאב, כי לא ייתכן שכל חייל ילך עם עורך דין צמוד, והבן שלי גם סיפר לי אירועים שהוא היה מעורב, והוא בטח לא בחור שלילי, אבל כאיש מוסרי, ואנחנו יודעים שכל רוב החיילים מוסרים, זה מצב בלתי נסבל, זה מצב שאי אפשר להתמודד איתו, זה יכול לפגוע בנו בעתיד.
מה אומרים חבריו שאתה מדבר איתם? לנו אסור להביא דבריהם, כיוון שהם חיילים עדיין וקצינים בקבע ובסדיר. מה אומרים חבריו על אירועים כאלה ששומעים
שיש תחת חקירה? חבריו הם אנשים שהשתחררו כבר לפני 15 שנה, הם השתתפו איתנו במצבי חיפושים, אמרו עליו רק דברים טובים, אבל אין להם כמונו, אין להם שום מושג.
אין מושג איפה יכול להיות.
אפילו הלכנו איתם לחפש כל מיני מקומות שהם התאבנו כשהם היו תמיד בשטח ביחידה הזאת. אמרנו אולי הוא רוצה להתבודד שם, לחזור להם, שום דבר לא מצאנו.
טוב, אנחנו מאוד מקווים כמובן, שותפים לתקווה שתמצאו אותו ובמהרה שיחזור בריא ושלם לביתו.
תרשי לי בקשה קטנה, יש לנו אתר בפייסבוק שהקמנו על שמו, זה נקרא לנו עזרו לחפש את דניאל, ומי שיכנס בגוגל יכתוב את השם שלו מיד ימצא, ושם כל אחד יכול להיכנס, לקרוא, להצטרף למחפשים, אנחנו פשוט עובדים כמו מטה צבאי, ממש כמו מטה צבאי.
כן, חיפוש פשוט, אפשר להגיע לזה, ואני מאוד מקווה שאכן יימצא במהרה. שיהיו לכם הרבה בשורות טובות, יהושע מניביצקי, אביו של דניאל, תודה לך על השיחה הזו.
תודה לכם, תודה.
קובי, זה מחדד את העובדה שכמו שאמרתי לפני שהעלינו אותו, יש אנשים שלעולם לא השתחררו מזה.
כן, תשמע, סיפור של מלחמה, אינני חושב שיש מישהו בעולם כולו, בוודאי בישראל, שנחשף למראות קשים, ושנחשף למציאות שבה יש מוות ושריפה וגופות וחילוץ והדי התפוצצויות, שזה נעלם ממנו לאורך כל חייו. השאלה, כל אחד כמובן באופי האישי שלו ובטיפול שהוא מקבל, והרבה מאוד טיפול קיבלו, אבל כשאתה שומע היום הבוקר את כל אותם הורים ואת כל אותם מפקדים שמדברים דרך קרוביהם, על כך שהם עם כל מה שהם עשו שם, ופתאום באים לחקור אותם ולבדוק אותם ולהגיד להם בצורה ברורה, אם אתה חוקר דבר, סימן שפעלת לא בצורה נכונה, אז הוא שואל את עצמו פעמיים, לא רק זה שאני סובל, לא רק זה שראיתי מראות כל כך קשים ונלחמתי כדי להביא בסופו של דבר גם את מפקדי כן. חזרה הביתה וגם את עצמי, כאותו ביטוי מפורסם, בסך הכל רציתי לחזור הביתה בשלום על הסיפור שגבעת התחמושת, אז בסופו של דבר המציאות הזאת תופחת על פניהם. אני מקווה שמישהו בצבא יתעשת.
כן, נקווה שיקבלו לכם באמת את הגיבוי הראוי להם. נכון. קובי פינקלר, תודה על הדברים.
בוקר טוב.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לעורך הדין יצחק רז, החוקר הראשי
במשרד
התחבורה.
בוקר טוב.
שוב, מטוס נעלם, באותו מקום פחות או יותר, באותו אזור כמו בפעם הקודמת?
המקום ההיעלמות הוא לא רחוק, הוא מזרחית כ... 200-300 מייל, אבל אפשר להגיד שזה אזור ההיעלמות הוא אותו אזור, אבל אנחנו יודעים שהמלזי נמצא בקרקעית האוקיינוס מערבית לאוסטרליה, כך שהוא התרחק אלפי מיילים משם.
זאת אומרת, יודעים שהמטוס הקודם איכן הוא נמצא?
יודעים את האזור בוודאות גבוהה מאוד, ועכשיו סורקים את הקרקעית, ממפים את הקרקעית של האוקיינוס עד אפריל, ואחרי זה יחפשו את המטרות שיהיו שם. בשלב זה מנסים לנצל את המזג אוויר לפני שיתחיל המזג אוויר הגרוע בדרום כדור הארץ.
במקרה של המטוס הקודם שנעלם, זאת אומרת, לא ירפו עד שלא ימצאו אותו? זה גם אם זה ייקח שנים רבות?
זאת הכוונה, אבל יש להם ודאות יחסית גבוהה לאזור שבו המטוס נעלם, ולכן ממפים את האוקיינוס שם, את הקרקעית, כדי למצוא את המטרות שיש שם, כי לא חסר מטרות.
אבל עדיין אבל לא יודעים ירפו. מה הסיבה שבגללה הוא נעלם, נכון?
לא יודעים מה הסיבה, יש השערות חזקות, אבל עד שזה לא יהיה בידיים, אי אפשר יהיה לקבוע את זה סופית.
ואותו דבר אני מבין קורה גם עם המטוס הנוכחי, גם סוג של תעלומה שלא יודעים מדוע הוא נעלם.
אני לא חושב שזה אותו סוג של תעלומה, כי שם ממש לא היה שום דבר, והמטוס פשוט הפסיק לשדר וזה נראה כאילו פעולה מכוונת. במקרה שלנו מדובר במטוס שהיה בנתיב, היה מזג אוויר פעיל בנתיב, וכפי שנהוג הוא ביקש לסטות מהנתיב כדי לעקוף את המזג האוויר הפעיל ולטפס. בפועל הוא ביקש לטפס לגובה 38,000, כשאנחנו יודעים שהננות המפותחת שם הייתה עד 50,000 לפחות, והוא לא עקף לגמרי. הוא כנראה נכנס לשוליים, ולא מן הנמנע שהוא נקלע למזג אוויר יחסית פעיל, שזה היה פקטור באירוע הזה.
מה בכל זאת להערכתך קרה?
תראה, מזג אוויר פעיל, אנחנו יודעים גם את התאונה של אייר פרנס 447 ליד ברזיל, וגם בתחילת השנה את התאונה של ה-ATR במאלי. להיכנס למזג אוויר פעיל יש סיכונים גם של אובדן שליטה. עננות מפותחת יכולה להצביע על זרמים אנכיים חזקים מאוד.
והם לא יודעים את זה לפני שהם יוצאים לדרך?
יודעים שישנו מזג אוויר פעיל, אנחנו טסים כל הזמן במזג אוויר פעיל, אבל תוך כדי הטיסה, כשמתקרבים לאזור הפעיל, מקם המזג אוויר שיש במטוס מראה איפה התאים הפעילים בתוך אותו מזג אוויר. כי מזג אוויר זה משהו לא רציף לאורך וזהה כל מטר. זאת אומרת, בתוך עננות שישנה, נגיד עכשיו, שערה או מזג אוויר פעיל באזור אירופה, ישנם תאים ששם המזג האוויר הפעיל יותר.
אז יכול להיות, ששם באזורים האלה אין להתחמק כל כך?
לא, זה לא עניין שלא להתחמק, תמיד אפשר לחזור אחורה. יכול להיות שלמשל, אבל עדיין זה בגדר השערה, יכול להיות שהוא לא התחמק מספיק. יכול להיות שמשהו הלך לשוליים, הוא קיבל למרות זאת משהו פעיל יותר שהספיק כדי לפגוע. כך למשל דוגמה ברד. הוא יכול להיכנס למקום, אתה יודע אולי שיש שם פעילות תנכית ואולי גם ברד, אבל אתה לא משער שישנו ברד בגודל של כמה סנטימטרים.
ואז זה יכול לפגוע במטוס עצמו.
בעיקר בחלונות הקדמיים
זה,
של המטוס.
זה משהו עכשיו שמעורר אולי תשומת לב של חברות תעופה לא לצאת לדרך במקרים שבהם יש, כמו שאתה אומר, מזג אוויר פעיל שלא יודעים בדיוק מה טיבו?
זה לא עניין שלא לצאת לדרך, זה לתדרך את זה יותר טוב ולקחת מקדמי בטיחות גבוהים יותר מאשר נאמר אם היית לוקח באופן רגיל.
זאת אומרת, זה לא אותך אישית, זה לא היה מרתיעה לטוס שם באזורים האלה בעקבות מה שקרה.
אין שום בעיה להמשיך לטוס שם, רק צריך לטוס נכון.
טוב, אז אני מקווה שהטייסים שלנו הוכשרו נכון יותר לעניינים כאלה.
אני גם מאוד מקווה ואני מאמין בזה.
עורך דין יצחק רז, החוקר הראשי במשרד התחבורה, אני מניח שעוד נוכל לשמוע על ההתפתחויות של החקירה הזו. אני מודה לך.
בבקשה.
מועצת הבוקר מתכנסת. המועצה שעוסקת בנושאים החשובים. באמת?
בוקר טוב ליושע בנשק.
בוקר אור, מה שלומכם?
ברוך השם, שלומנו כאן טוב. מזג האוויר פה פעיל אמנם, אבל רק בקטנה. אז לא כל כך מרגישים את ה... קשה להיעלם במזג אוויר שכזה. אופר גדנקן, בוקר טוב.
בוקר אור, יכולתי לחסוך את כל הרעיון הזה עם המוכר. אני אומר לך, לא לטוס בחברות מלזיות.
כן, ופתרנו את הבעיה.
חצי מהבעיה.
אז בוא באמת נתחיל עם זה, כי שוב מטוס מלזי הולך לאיבוד.
רגע, נתתי לך את הבדיחה שלי.
זו הטיסה המסחרית השלישית השנה ממלזיה שלא הגיעה למסלול הנחיתה.
משהו לא מסתדר עם מלזים ועם טיסות כנראה. כמו האוסטרלים עם מי ארקון?
אתה אומר לא חיבור טוב.
אבל אתה יודע, אני שמעתי על פסק חדש שממש לאחרונה יצא שמי שטס, אתה איתי אריאן?
לגמרי, בטח.
אז כנראה שאת עצמי אני שומע פעמים. הפסק הוא שמי שטס במטוס מלזי לא צריך לברך ברכת הדרך, במקום זה עדיף שיגיד אמר רבי בנימין.
התנועה לחופש המידע חשפה אתמול כי משרד החוץ הוציא סכום של 3,900 שקלים על מטריות שחורות שהוא רכש. ולשכתו של השר ליברמן רכשה תה ירוק יסמין בסכום של 792 שקלים.
תראה, אני אגיד לך משהו. אנחנו ירדנו עליהם גם עם הסיפור עם החוט, ואז הסתבר שזה קושר את הדרכונים.
כן.
אז אני מציע לחכות ולראות למה משמש תה יסמין.
אוקיי.
לפני שאנחנו באים וישר תוקפים שהם שותים את זה.
אוקיי.
אבל אני האמת, אני לא יודע מה עם ליברמן, אבל די הגיוני שבמשרד החוץ יצטרכו כל כך הרבה מטריות. אתה יודע, אתה חושב, הם כל היום בחוץ.
נכון, נכון.
כמה מטריות שחורות נכנסות בחבילה אחת של גלידת וניל?
זה מתמטיקה שעוד לא עשינו, אני בטוח שאנשי האוצר עמלים ברגעים אלה כדי לתת את התשובה. סטודנט בטכניון מפתח עגלת קניות רובוטית שתעקוב אחריכם במהלך הקניות בסופר, ותחסוך לכם את הצורך לדחוף אותה. אני אוהב את זה.
מה מפחיד אותי?
מה?
הרי הסופרים יתכנתו את זה, שזה יכניס לך עוד מוצרים בזמן שלא מסתכל.
כן, יש סבירות כזאת.
האמת זה כלום, צריך להוסיף לרובוט הזה פונקציה של קול, ואז אתה יודע, אתה שומע אותו באמצע השטירה ככה,
כן.
אולי תפסיק להשוות בין חבילות פתיתים כשהפסה של 30 אגורות?
אוי, זה רעיון נהדר העגלות האלה, אם הם יוכלו גם לשלוט ברמה קולית. כי אז נניח אתה שולח יד לשמפו, ואז העגלה אומרת לך, נכון שזה לא מה שאשתך אמרה לך לקנות?
שימו לב למה גילו אנשי מפלגת בל"ד. בשבוע שעבר הם גילו שלשכתה של חברת הכנסת זועבי בסניף המפלגה בנצרת נפרצה. היא אומרת, הופתעתי כשגיליתי כי, את הפריצה וגיליתי שהמחשבים נגנבו.
אני אומר, צריך להבין לליבם של הפורצים. זה לא פלילי, זה מחאה, זה לגיטימי, זו דרך לביטוי.
נכון.
לגמרי.
כמו שהיא אומרת, כן.
או, יש לנו דקה.
אבל עכשיו, הם גנבו מחשבים, זה מתקפת סייבר.
בעקבות העלאת אחוז החסימה, החלנו מגעים בסיעות הערביות להצגת רשימה משותפת לכנסת של הסיעות הערביות.
האמת שזה הפתיע אותי, כי כמי שעובר על סקרים ב-20 שנה האחרונות, של נניח של מן הצמח וכאלה, תמיד הייתי בטוח שזה מפלגה אחת.
תמיד זה מוצק, המפלגות הערביות. כן. עמרם ניצנה אומר שיתרית הודיעו שלא יתמודדו על מקומו בכנסת הבאה.
אף פעם אתה לא רואה חברי כנסת שיש להם סיכוי ריאלי להיכנס לכנסת שפורשים מההתמודדות. גם אני פורש מההתמודדות לכנסת, איך אני איתך?
סופית, אתה בטוח?
כן, תפרוש גם ברמן.
בנצ'ק, אתה גם פורש?
פורש מוטי.
לא, אני לא, אבל אני דווקא שמעתי שהמתמודדים בפריימרי של הבית היהודי שלא ייבחרו, כבר הודיעו על פרישה.
אוקיי, גם אני פורש, אופר. כולנו בעצם פורשים, כי הזמן תם. אז תודה, יהושע בנצ'ק, תודה, אופר גדן, כן, תודה ליאל איבר, שאחריו הפיקה, תודה.
ולא לטוס במלאזיה איירליינס.
למוטי קופפר, שהיה טכנאי, תודה לכם על ההאזנה, נשתמע איתכם בעזרת השם, גם מחר ב-9 בבוקר, עד אז שיהיו לנו הרבה חדשות טובות.